רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. לרשת עושים היסטוריה יש קבוצת וואטסאפ פנימית. מכיוון שהרשת מפעילה המון פודקאסטים, יש בקבוצה הזו המון אנשים, יותר מ-30. נמצאים בפודקאסטרים והאורחים, נמצא שם רן לוי, נמצאים שם כולם. בסך הכל זו קבוצה די רגועה ולא מציקה. משתפים בה כישורים מעניינים, פרקים מעניינים, מתעדכנים בדברים שקורים ברשת. בכל אופן, לפני כמה חודשים, זה היה בפברואר 2021, חן פלדמן, אחד ממגישי הפודקאסט המצוין עושים תוכנה, העלה צילום מסך ומתחתיו הוא כתב עדכון. מפגש מאזינים ספונטני שעשינו הערב בקלאבהאוס, הרשת החברתית החדשה. ואז הוא הוסיף, ממש ממליץ לכם לבדוק ולהתנסות. עטילה שומפלבי, מגיש עושים חשבון, ענה, אבל אין לאנדרואיד. ואני הוספתי, פלוס יש צורך בהזמנה. אז תזמין אותנו חן, כתבה לו שרה וכתל, מנהלת הקהילות של הרשת. יש לי שתי הזמנות, ואז מי שייכנס יוכל להזמין עוד, ענה חן. יובל ושרה, תבדקו אס-אמסים, שלחתי הזמנה. ובאמת, בתוך שנייה, קיבלתי אס-אמס עם הזמנה. חזרתי לקבוצה וכתבתי, עכשיו אני רק צריך להשיג אייפון, והוספתי אימוג'י מתגלגל מצחוק. האמת היא שרציתי להיכנס לקלאבהאוס. במשך חודשים קראתי אינספור ידיעות, כתבות ורעיונות, שמעתי מגישי פודקאסטים, חלקם בעברית, שהסבירו לכל מי שרק היה מוכן לשמוע שקלאבהאוס עומד לשנות את העולם, שזו דוגמה קלאסית לטכנולוגיה משבשת, שמדובר בלא פחות ממהפכה. למרות שהבטחתי לכן שהשתמש באחד האייפונים של הבנות שלי, החלטתי לוותר על התענוג. גם מכיוון שהן היו צוחקות עליי, כי אני לא מוכן להתקרב לאייפון, ופתאום אני מבקש את המכשיר שלהן. ואתם יודעים, כבוד האב וכל זה, וגם כיוון שדברים יותר חשובים דחקו את העניין מהראש שלי. 3 חודשים אחר כך, קלאבהאוס סוף סוף השיקה את גרסת האנדרואיד לאפליקציה שלה. נזכרתי בחילופי הדברים בתוך הקבוצה ובאותה הזמנת אס-אמס שכן שלח אליי. נו, עכשיו כבר באמת שאין לי תירוץ. איתרתי את האס-אמס, התקנתי את האפליקציה, פתחתי פרופיל ונכנסתי לקלאבהאוס. התרגשות גדולה. סוף סוף התקבלתי למועדון של המקובלים, אלו שקיבלו הזמנה לפני יותר משנה, אלו עם האייפון, אלו שהסבירו בעיניים נוצצות שמדובר בשינוי פרדיגמה, לא פחות. כעבור כחצי שעה הייתי בחוץ. פתחתי את הוואטסאפ שלי, איתרתי את הקבוצה של רשת עושים היסטוריה, מצאתי את אותה התכתבות מפברואר ועניתי עליה כך. חלפו 3 חודשים. קלאבהאוס הגיע לאנדרואיד, הגיע גם לישראל. התקנתי, נכנסתי לכמה חדרים, האזנתי לכמה שיחות, והנה המסקנה שלי בשלב הזה. זה הדבר הכי משעמם שנתקלתי בו בעשור האחרון. בפער. כלומר, על סולם של 1 עד 100, זה 100, ובמקום השני יש משהו שמקבל בערך 29. זה כמו להיכנס לכנס שאתה לא רוצה להיות בו, כדי לשמוע אנשים שאתה לא מכיר, כשהם מדברים על דברים לא מעניינים. זה כמעט מרשים עד כמה זה משעמם. ההודעה הקצרה הזו הובילה לדיון סוער בתוך הקבוצה. אם זה כל כך משעמם, איך יכול להיות שכולם מדברים על האפליקציה? אם זה כל כך לא מוצלח, איך יכול להיות שהשווי של קלאבהאוס הוא ערך בכמה מיליארדים? אם זה כל כך דרק, איך זה שסלבריטאים, כוכבי מוזיקה, יזמי טכנולוגיה ומיליוני משתמשים, כולם משתתפים בשיחות בקלאבהאוס? חן טען שההודעה שלי היא שיטת השיווק ההפוך הכי טובה שהוא נתקל בה, וכאילו כדי להוכיח את הנקודה, אחד האורחים ברשת ביקש שאשלח לו הזמנה. בקיצור, לא שכנעתי אותם. אוקיי, challenge accepted. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. קלאבהאוס היא אולי האפליקציה של המגפה. אין פלא בהינתן שהיא הופיעה בעיתוי מהמם, מרץ 2020. זוכרים את החודש הזה? החודש הזה שנדמה היה שהוא נמשך 5 חודשים, החודש הראשון של המגפה. בראשית 2021 כולם דיברו על קלאבהאוס, כולם חיפשו הזמנה וכמעט כולם הסבירו שמדובר בחד קרן הבא. במובן מסוים הערכה הזו התבררה כנכונה. כשנה אחרי שקלאבהאוס השלים הגיוס הון לפי שווי של 100 מיליון דולר, השווי שלה זינק ל-1.4 מיליארד דולר, ואז ל-4 מיליארד דולר. אבל למרות ההתלהבות וההכרזות המפוצצות, ה-use case של קלאבהאוס לא משכנע אותי, וככל שחולף הזמן אני מבין שאני ממש לא לבד. מה הסיבה שקלאבהאוס עלתה לגדולה בחזו מהירות, ומה הסיבה שנדמה שכעת היא סובלת מנפילה כל כך קשה? האם הייתה סיבה מוצדקת לתחושה שהיא הדבר הבא? ומה הלקח מהסיפור המסעיר שהתפתח סביבה? צללתי למעמקי ההייפ סביב קלאבהאוס וחזרתי עם 7 סיבות שמסבירות מדוע לפחות בינתיים היא רחוקה מלעמוד בהבטחה. ויש גם מוסר השכל לסיפור הזה. מוסר השכל חשוב. מיד מתחילים.
עבור רבים מאיתנו, המורשת והזיכרונות המשפחתיים הם אחד האוצרות החשובים ביותר שלנו. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, מבינים את החשיבות של הזיכרונות האלה ומאמינים שפודקאסטים הם דרך נפלאה לשמר אותם. אני וצוות המפיקים המוכשר שלנו נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפרק דוקומנטרי מושקע ומרתק, כזה שהנכדים והנינים שלכם ישמרו עליו 7 עיניים ויעבירו אותו מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו לספר את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
הסיפור על הקמת קלאבהאוס הוא מסוג הסיפורים שעמק הסיליקון והתקשורת שמכסה את עמק הסיליקון כל כך אוהבים. ההתחלה היא עצובה ובתוכה מקופל קושי עצום. לסט רוהן ולאשתו ג'ניפר, שניהם עובדי גוגל לשעבר, נולדה בת בשם לידיה, ובתוך 36 שעות הסתבר שהיא סובלת ממוטציה גנטית נדירה. היא סבלה מפרקוסים קשים שהידרדרו לפגיעה אנושה במצבה, מצבה הפיזי והמנטלי. אחרי שהם קראו כל מחקר שאי פעם נכתב על הבעיה, הם הקימו עמותה ללא מטרות רווח, שבסופו של דבר גייסה כ$2 מיליון, במטרה לנסות ולפתח תרופה שמותאמת באופן אישי לבעיה ממנו לידיה סובלת. זו תרופה שמותאמת לחולה אחת ויחידה. בסתיו 2019, רוהן בן ה-36 נפגש עם מכר שלו, יזם סדרתי בשם פול דיווידסון, כיום בן 40. השניים נפגשו לראשונה כבר ב-2011, אבל מאז הקשר די נותק. רוהן יצר קשר עם דיווידסון על מנת לקבל ממנו רעיונות ועצות בנוגע לגיוס הכסף לעמותה, לעמותה שלו ושל אשתו. השניים החלו לדבר ואפילו להיפגש בקביעות, עד שבסופו של דבר, ובעידוד נמרץ של בנות הזוג שלהם, הם החליטו להקים ביחד חברה, חברת סטארט-אפ. המוצר הראשון של הסטארט-אפ המשותף נקרא טוקשואו, והוא אפשר לאנשים לשדר שידור אודיו דרך טוויטר ואז לקבל שאלות מהמאזינים. בכתבה שפורסמה באתר אינסיידר, סופר שהמטרה המקורית של השניים הייתה להפוך את שידור הפודקאסטים לקל יותר, אבל בעיני דיווידסון, טוקשואו לא עשתה את זה מספיק קל. משום כך, הם החליטו להיפטר מחלק מהתכונות של המוצר המקורי ולהתמקד בתכונה אחת שקהל המשתמשים הראשוני אהב במיוחד. היכולת של המאזינים להיכנס אל תוך השידור החי ולשאול שאלות, מה שמכונה באנגלית בשם Drop in Audio. זה היה הרגע שבו קלאבהאוס נולדה. אני מניח שכולכם שמעתם על האפליקציה, ולכן אומר ממש בקצרה שקלאבהאוס מאפשרת לאנשים לפתוח חדרי שיחה שבהם יש מנחים, משתתפים ומאזינים, והם יכולים להיכנס ולצאת מכל חדר בכל רגע. המנחים יכולים להעניק רשות דיבור לאנשים בקהל, הם יכולים לקחת את המיקרופון מדוברים, הם אפילו יכולים להרחיק אנשים מהחדר. כאמור, כל הדבר הזה מבוסס על אודיו, על סאונד, והכל מתרחש בזמן אמת. האפליקציה עלתה לאפסטור של אפל במרץ 2020. בחודשיים אחר כך היא גייסה 12 מיליון דולר מאחת מקרנות הון הסיכון המוכרות ביותר בעמק הסיליקון, אנדרסן הורוויץ, וזאת לפי שווי של 100 מיליון דולר. במהלך 2020, קלאבהאוס צברה יותר ויותר פופולריות, ועד לסוף השנה היא כבר דיווחה על יותר מ-600 אלף משתמשים רשומים. בראשית 2021 נרשמה הפריצה הגדולה שלה. בינואר כבר היו לה 2 מיליון משתמשים, בראשית פברואר המספר זינק ל3.5 מיליון משתמשים רשומים, ובתוך שבועיים זינוק נוסף, 8.1 מיליון משתמשים רשומים. זה היה הרגע שהסלבריטאים נכנסו לתמונה. מרק צוקרברג התארח בקלאבהאוס, אלון מאסק התארח בקלאבהאוס, קריס רוק, אופרה ווינפרי, ראפרים, עיתונאים מפורסמים, כולם החלו להתארח וגם לארח. אחד המשקיעים בקלאבהאוס, דייב מורין, שייסד את הרשת החברתית פאט לפני יותר מעשור, אמר לניו יורק טיימס, זהו שינוי משמעותי באופן שבו האינטרנט החברתי עובד. אני מאמין שזה פרק חדש. שיטת ההזמנות לקלאבהאוס, שגרמה לכך שרק מי שקיבל הזמנה ממשתמש רשום יכול היה להיכנס אליה, הובילה להתפתחותו של שוק שחור של הזמנות, שהחלו להימחר באי-ביי בתמורה לעשרות דולרים להזמנה. שרתי החברה בקושי עמדו בעומס, ולעיתים הם באמת קרסו. באמצע אפריל 2021, החברה גייסה הון פעם נוספת, הפעם על פי שווי מוטרף של 4 מיליארד דולר. במאי היא הכריזה על גרסת האנדרואיד, ובסוף יולי 2021 קלאבהאוס נפתחה לכל דורש, ומבלי צורך בהזמנה. אבל דווקא כשהיה נדמה שהשמיים הם הגבול, החלה הנפילה. אם בפברואר 2021 נרשמו 9.6 מיליון הורדות, חודשיים אחר כך, באפריל 2021, היו לקלאבהאוס פחות ממיליון. ההמונים שלכאורה צבעו על הדלתות לא הגיעו. בחודש יולי קלאבהאוס דורגה באפסטור במקום העשירי בקטגוריית אפליקציות של רשתות חברתיות. באנדרואיד היא בקושי נכנסה ל-20 הגדולות. אולי דוגמה למהפך המהיר שהתרחש סביב קלאבהאוס ניתן למצוא בג'ון ברנדון, עיתונאי שפרסם מעל 15 אלף כתבות, ידיעות ורעיונות ושכותב בימים אלו באתר פורבס. בעשירי במאי 2021 הוא פרסם כתבה תחת הכותרת הנה מתחילה מהפכת האודיו החברתי, קלאבהאוס עובדת כעת גם באנדרואיד. בטקסט שלו הוא הסביר עד כמה האפליקציה חדשנית וציין אני הייתי מעריץ גדול של האפליקציה מאז שהתחלתי לבדוק אותה לפני כמה חודשים. חלפו 3 שבועות בסך הכל, וברביעי ביוני 2021 פרסם ברנדון טקסט נוסף בפורבס. בכותרת נכתב, ואני עושה כאן פרפרזה, אפליקציית קלאבהאוס גוססת. זה היה נחמד, אבל זה נגמר. תודו שלעבור בתוך 3 שבועות ממהפכה לזה נגמר, זה מאוד מרשים. מאוד מרשים. אז מה קרה? מה יכול להסביר את הנפילה המהירה הזו? כאמור, במיוחד בשבילכם, הנה 7 סיבות לנפילה. סיבה ראשונה, שידור חי. קלאבהאוס דומה למרכז כנסים ענק שיש בו אינספור חדרים ושבכולם מתנהלים דיונים בעת ובעונה אחת. ממש כמו בעולם שמחוץ לקלאבהאוס, אפשר להיכנס לחדר דיונים אחד ואז לצאת ממנו ולעבור לחדר אחר, והכל מתנהל בזמן אמיתי. כמובן שאפשר גם לתכנן אירועים. ביום שני הבא, בשעה 21:00, יתקיים אירוע X שבו ידברו על נושא Y. מי שרוצה להירשם יקבל התראה על האירוע המתקרב, ואז הוא יוכל להתחבר לחדר הספציפי ולהשתתף באירוע. זה נשמע נורא נחמד, עד שמבינים שלאנשים יש גם חיים. מה אני אמור לעשות אם יש שיחה נורא מעניינת שמתקיימת ב-11 בבוקר? לבטל ישיבה בעבודה? מה בנוגע לשיחה שמתקיימת ב-3 לפנות בוקר? כי אתם יודעים, 3 לפנות בוקר אצלנו זה 8 בערב שעון ניו יורק, שזו אחלה שעה שבעולם. אז מה אני אמור לעשות? לשים לעצמי שעון מעורר, כאילו מדובר בגמר ה-NBA? טוב, אז כנראה שאני לא יכול להשתתף באירוע החי, לפחות את פוס הקלטה של האירוע לאחר מכן. לא, 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 אין. אין הקלטות של אף אירוע. זה לא קיים. עכשיו תראו, אם גלעד, חבר שלי מאוסטרליה, כותב פוסט בפייסבוק, אני לא צריך להיות נוכח ברגע שהוא לוחץ על סנד. אני יכול לקרוא את הפוסט בזמני החופשי. כך גם לגבי טוויטר, טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב וכמעט כל רשת חברתית על פני האדמה. זה נכון שבחלק מהרשתות החברתיות יש מרכיב של לייב, אבל אפילו אז ניתן להעלות אחר כך הקלטה. לא בקלאבהאוס, הכל לייב ואין שום תיעוד. למעשה כחלק מכללי השימוש באפליקציה, קלאבהאוס אוסרת על המשתמשים להקליט, לתמלל או לשתף מידע שהוא עבר במהלך השיחה מבלי שיתקבל אישור מפורש מקלאבהאוס ומכל המשתמשים שלקחו חלק בהפקת התוכן. הרעיון מאחורי הכללים הדרקונים האלו הוא לאפשר לאנשים לדבר בחופשיות וליצור את מה שמכונה באמריקאית מדוברת safe space, שזה נורא נחמד וזה מאוד ווק מצד כולם, אבל מה שקורה בקלאבהאוס הוא לא שיחה פרטית. לחדרים יכולים להיכנס מאות ואלפי אנשים, וכל אחד מהם יכול ללחוץ בטלפון האישי שלו על כפתור הרקורד ולהקליט את השיחה. התוצאה היא אבסורד מוחלט. אם אני רוצה להשתתף בשיחה אבל אני לא יכול, כי אתם יודעים, יש לי עוד כמה דברים לעשות, הפסדתי את האירוע. אלא אם כן מישהו עובר על החוקים של קלאבהאוס ומקליט את השיחה. גאוני. סיבה שנייה. מצ'עמם. קשה ומאוד יקר ליצור תוכן מעניין. ליצור תוכן מעניין ובשידור חי, קשה ויקר פי כמה. עיתונאים יושבים ימים ארוכים כדי לכתוב טקסטים שאותם הם מפרסמים בעיתון. על הטקסטים האלו עובדים גם עורכים ומעמדים וגרפיקאים, הכל כדי שכאשר תפתחו את המוסף, יהיה לכם מעניין. וכמובן נכון גם לגבי טלוויזיה, שבה משתמשים באינסוף טריקים ויזואליים ונרטיבים כדי לגרום לנו להתעניין. מוסיפים מוזיקת רקע וקריינות ועריכה קופצנית, מעסיקים את מיטב התסריטאים והבימאים. זו חתיכת הפקה. רוב התכנים לא משודרים בשידור חי, ואם יש אירוע שמשודר בשידור חי, זה רק בגלל שהוא מעניין, חשוב או מותח בצורה יוצאת דופן. נניח הנחיתה על הירח, או תחרות באולימפיאדה, או לא עלינו עדכון מפיגוע. אבל רוב האירועים הם לא מעניינים, חשובים או מותחים בצורה יוצאת דופן, ולכן הם לא מועברים בשידור חי. כיוון שקלאבהאוס היא אפליקציה שבה הכל מתרחש בזמן אמת, וכיוון שיצירת תוכן מעניין היא גם כך מטלה סבוכה וקשה, שמחייבת שילוב של כישרון, כישורים והרבה מאוד ניסיון, קלאבהאוס נשאבת אל תוך מלכודת בלתי אפשרית. התוכן שלה גם משודר בחי והוא גם משעמם. פודקאסטים עובדים, בין השאר, כיוון שהם לא משודרים בשידור חי. אני עבדתי על התוכנית הזו, שאליה אתם מאזינים עכשיו, במשך ימים. קראתי ותחקרתי וכתבתי ושכתבתי והקלטתי וערכתי והוספתי סאונד. הנה. ואז העורך שלי, יותם, עבר אחריי ותיקן ושינה והחליף ושיפר והכריח אותי להקליט קטע כזה או אחר מחדש, ורק אז, רק אז, זה הגיע אליכם. בקלאבהאוס אין את כל זה. אתה נכנס לחדר שבו נמצאים אנשים שהקשר בינם ובין יצירת תוכן איכותי הוא מקרי לחלוטין, והם מדברים בינם ובין עצמם על דברים שיכולים להיות מעניינים, אבל מכיוון שתוכן הוא לא המקצוע שלהם, הם לא יודעים איך להחזיק שיחה, איך לשאול שאלה, איך ליצור עניין. התוצאה, ברוב המוחלט של המקרים, היא נורא צפויה. זה משעמם. זה נורא נורא משעמם. סיבה שלישית, איכות טכנית. בניגוד לפייסבוק או טוויטר שבהם המידע הגולמי הוא טקסטואלי, בקלאבהאוס המידע מבוסס על סאונד. הדרך היחידה להתחבר לקלאבהאוס היא באמצעות האפליקציה שמותקנת על הסלולרי של האנשים. כל זה אומר שהאיכות הטכנית של השיחה מתבססת על הסאונד שמתקבל מהמיקרופון של הדוברים. מכיוון שמדובר בטלפון סלולרי, אנשים נמצאים בכל מיני מקומות כאשר הם מדברים. הם יכולים להיות בחדר שלהם, ברחוב, בנהיגה, בעבודה. הם יכולים לדבר מתוך ממד, שבו הם נשמעים כאילו הם קבורים בתוך מערה, והם יכולים לדבר ברחוב, בדיוק כאשר עובר בו אמבולנס. אני שמעתי אמבולנסים ברקע לפחות 3 פעמים ב3 הזדמנויות שונות בקלאבהאוס. לפעמים הם משתמשים באוזניית בלוטות, שלפעמים מתחברת ולפעמים מתנתקת. פעם נוספת, ההשוואה לפודקאסטים די מתבקשת. על פי רוב, מי שפותח פודקאסט עושה את זה כשהוא נעזר באמצעים טכניים מאוד בסיסיים. אבל אם הוא או היא מחליטים שזה שווה את ההשקעה, הם בדרך כלל משקיעים במיקרופון טוב יותר, בעריכה מקצועית יותר. אתם יודעים איך זה. מתקדמים. אבל בקלאבהאוס אין דרך להתקדם. זה טלפון. זה מה שיש. אין דרך אמיתית לשפר את איכות הסאונד. עכשיו, בואו, כן? לא צריך להיות פיינשמקר, בסדר? לא הכל צריך להיות באיכות של אולפן רדיו מדופלם. זה תוכן מבוסס גולשים, האיכות לא חייבת להיות בשמיים, הכל בסדר. מצד שני, כיוון שכל האירוע מתחילתו ועד סופו מבוסס על סאונד,
אם הוא מוגש ברמה טכנית ירודה, לאורך זמן, ואני מדבר על לא יותר מכמה דקות,
אי אפשר להאזין לזה. זה פשוט בלתי אפשרי. כאשר אתה מגיע לאולם כנסים, התוכן יכול להיות מעניין יותר או פחות, אבל בדרך כלל בכל חדר יש מיקרופון איכותי, יש רמקולים איכותיים, אתה לא נאבק בבעיות טכניות. מי שפעם משתתף בכנס ובאולם היו בעיות טכניות, יודע עד כמה זה מעצבן. עכשיו, קחו את זה ותכפילו את זה באפליקציה שאליה נכנסים מאות אלפי אנשים וקיבלתם את קלאבהאוס. סיבה רביעית, לא רואים אף אחד? אני יודע, זה מצחיק. ברור שלא רואים אף אחד, זו אפליקציה שמבוססת על סאונד. אבל כאשר מדובר בתקשורת מרובת משתתפים, לעובדה הזו יש השלכות עצומות. חישבו למשל על ישיבה מרובת משתתפים, נניח 30-40 אנשים שמתקיימת בזום, אבל כל המצלמות מחובות, כולן. על המסך רואים ריבועים שחורים עם השמות של האנשים, ומהרמקולים בוקע הסאונד של הדוברים. כמה אינגייג' תהיו בישיבה מהסוג הזה? לא רק במובן של עד כמה תרצו לדבר בה, אלא גם במובן של עד כמה תצליחו להיות מרוכזים במהלכה, עד כמה תרצו להאזין לה. אני מניח שאם זו ישיבה עם המנכ״ל שבה אתם צריכים לתת דין וחשבון, או שבה מועברת הודעה דרמטית, כולם יהיו קשובים ודרוכים. אבל רוב הישיבות הן לא כאלו. העובדה שלא רואים אף אחד יכולה להיות נסלחת ונסבלת כאשר מדובר בדובר יחיד. הוא מדבר, כולם מאזינים, וזה זה נגמר. אבל כאשר מדובר בשיחה של 2 אנשים, 3 אנשים, ובוודאי שיחה שבה יש שאלות מהקהל, הבעיה מוחרפת פי כמה. הסיבה לכך היא שתקשורת אנושית מועברת ומובנת על ידינו לא רק על בסיס התוכן של הדברים. אני כמובן מתייחס לפרופסור אלברט מהרביאן, שבשנות ה-70 פיתח מודל שמסביר כיצד אנחנו מפענחים שיחה. על פי מהרביאן, רק 7% מהתקשורת בין אנשים מובנת ומבוססת על התוכן עצמו, כלומר על המילים שנאמרות. 38% נוספים מבוססים על הקול, קול בקוף ועל טון הדיבור, ו-55% הנותרים מבוססים על שפת הגוף. בקלאבהאוס מתרחשת שיחה בין אנשים, בין הרבה אנשים, אבל הם מנהלים את התקשורת ביניהם כשיד אחת שלהם קשורה מאחורי הגב, כלומר רק עם 45% מהמידע שעוזר להם לפענח את השיחה. חישבו על זה. כאשר אני מנחה פאנל בכנס, ועל הבמה יש, נניח, 3 משתתפים, כולנו רואים האחד את השני, ובמקביל אנחנו רואים את הקהל. כמנחה, אני יכול לסמן לאחד הדוברים לקצר את הדברים שלו. אני עושה את זה לא על ידי זה שאני אומר לו, אנא קצר את דבריך, אלא על ידי זה שאני מתחיל ככה לזוז בכיסא. אני גוחן לכיוונו, אני מרים את היד, כאילו אני עומד לדבר, אני מהנהן בראש. אלו כולם סימנים גופניים, פיזיים, לכך שיאללה, אנחנו צריכים להתקדם. במקביל, אני גם בוחן את הקהל. האם הוא קשוב למה שמתרחש על הבמה, או שדווקא רובו עסוק בטלפונים הסלולריים? האם האנשים מדברים בינם ובין עצמם בזמן שהדובר מדבר, ומדבר, 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 או שמה הם דווקא יושבים על קצה המושב שלהם מרוב מתח וציפייה? כל הרמזים האלו הם פיזיים, הם גופניים, והם מאפשרים לי לנווט את השיחה. על בסיסם אני מחליט האם לפנות פעם נוספת לדובר שהיה ממש מעניין, האם לגרום למישהו לקצר, האם להתקדם במהירות לנושא הבא כי אני רואה שהקהל מאבד את הסבלנות שלו וכן הלאה. אבל המשתתפים בקלאבהאוס אין שום דרך להשיג את המידע הזה. הם לא רואים את הקהל, הם לא רואים את הדוברים. הכל מבוסס על סאונד. מהסיבה הזו, אם מישהו מתחיל לדבר, הוא יכול לדבר שעה, עד שמישהו נכנס לו לדברים, או שולל ממנו את זכות הדיבור. הדרך היחידה להתגבר על הבעיה היא להשתמש בדמיון. המנחים של הפאנלים השונים צריכים לדמיין מה חושבים הדוברים, המשתתפים והקהל, כי הם לא רואים אותם. הבעיה היא שמנחים שמצוידים בפחות מדי דמיון, מנחים מושבים משמימים, מושבים שמנותקים לחלוטין מקהל המאזינים. עכשיו, קחו את זה ותכפילו באפליקציה וקיבלתם, פעם נוספת, את קלאבהאוס. סיבה חמישית, חופש הדיבור. כזכור, אחת הסיבות שבגינן לא ניתן להקליט שיחות בקלאבהאוס היא כדי לגרום לאנשים להרגיש בטוחים וחופשיים לבטא את העמדות שלהם. הסנטימנט, כפי שאפשר להבין, הוא סנטימנט פרו חופש הביטוי, שזה יופי, שזה אחלה, אבל אנחנו כבר מספיק מנוסים בעולם ובאינטרנט כדי לדעת שחופש הביטוי הוא לא חופש נטול הגבלות, וטוב שכך. טוב שיש דברים שאנשים לא יכולים לומר, כי לדברים האלו יכולות להיות השלכות דרמטיות על העולם שמעבר לדיבור. טוב שיש חוקים שמונעים מאנשים לטעון, למשל, שהיהודים מנסים להשתלט על העולם, וחבל שהיטלר לא השלים את העבודה וכל הג'אז הזה. מהסיבה הזו, בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב וברשתות חברתיות נוספות, יש מנגנוני מודרציה. חלקם מבוססים על תלונות של משתמשים, וחלקם מבוססים על פעולתם של אלגוריתמים שפועלים ברקע, וכל המטרה שלהם היא למנוע הסתה, גזענות, מיזוגניה, אנטישמיות, וכן הלאה. ובקלאבהאוס? פחות. פעם נוספת, הכל מתחיל ונגמר בכך שמדובר באירוע שמתרחש בזמן אמיתי ומבוסס על סאונד. מהרגע שפתחתי את הפה ואמרתי משהו, אני לא יכול לבלוע את הדברים. זהו, הם נאמרו. אם בזה לא די, כיוון שתיעוד הוא אסור, אני מרגיש הרבה יותר חופשי ומשוחרר לבטא כל עמדה, קיצונית, מטופשת או שקרית ככל שתהיה. אין פלא שבתוך זמן קצר קלאבהאוס הפכה לבית גידול מפרגן למדי לכל מי שרצה לפזר שקרים מוחלטים בנוגע לחיסונים נגד הקורונה. היא הפכה גם בית חמים לשונאי יהודים, לשונאי נשים, לשונאי שחורים ולמפיצי תיאוריות קונספירציה. יאמר לזכותה של קלאבהאוס שהיא לא נותרה אדישה לבעיה. המייסדים והעובדים שלהם ניסו לגבש מנגנונים שיאפשרו לטפל בה, ואחד הכלים שהם פיתחו הוא כלי החסימה. כולנו מכירים את הכלי הזה מפייסבוק, מטוויטר או אינסטגרם. מישהו מציק לכם? אין בעיה, אתם חוסמים אותו ובזה נגמר הסיפור. הוא לא רואה אתכם, אתם לא רואים אותו, דרככם נפרדו. בקלאבהאוס זה הרבה יותר בעייתי. אם אני נכנס לחדר ויש בו מישהו שחסמתי בעבר, מה אמור לקרות כאשר הוא מדבר? כולם ישמעו אותו בעוד שאני אשמע שקט? אני אשמע מוזיקת מעליות? הפתרון של קלאבהאוס לסוגיה הזו יצר כלי חסימה הרבה יותר בעייתי. כאשר אתה חוסם מישהו בקלאבהאוס, זה לא משפיע רק על התקשורת ביניכם. חסימה שלך מגבילה את האופן שבו אותו אדם יכול לתקשר גם עם אנשים אחרים. נניח שחסמתי את משה, ועכשיו פתחתי חדר שיחה. כיוון שמשה חסום אצלי, הוא לא יוכל לראות שהחדר הזה בכלל קיים, מה שאומר שהוא מודר לא רק מלהאזין לי, אלא גם מלהאזין לכל שאר הדוברים שידברו בחדר שלי. אם אני נכנס לחדר של מישהו אחר והוא מזמין אותי לבמה כדי לדבר, כל מי שנמצא בקהל וחסמתי אותו, לא יוכל לעלות לבמה כל עוד אני מדבר. בנוסף, מנהלי החדר יכולים לחסום ולזרוק אדם מהחדר בזמן שהוא מדבר, ממש באמצע משפט. באתר The Atlantic אמרו שהדבר דומה למצב שבו אדם משתתף בכנס, הוא מוזמן לבמה כדי לדבר, ואז בזמן שהוא מדבר, מנחה הכנס לוקח ממנו את המיקרופון רק בגלל שהוא רוצה. הוא לא באמת צריך עילה או סיבה מוצדקת, ואז הוא מזמין את ההבטחה כדי שיגררו אותו מחוץ לאולם. לפעולת החסימה הזו יש גם ביטוי ויזואלי באפליקציה. כאשר משתמש שאתה לא עוקב אחריו, נחסם על ידי מספר כלשהו של משתמשים שאחריהם אתה כן עוקב, התמונה של אותו המשתמש תופיע בפניך באפליקציה כשעליה יש אייקון של מגן שחור שבתוכו סימן קריאה לבן. החלק המדהים הוא שמשתמשים אחרים יכולים לראות שנוסף לאותו אדם מגן הבושה השחור, ועוד שהוא עצמו לא יכול לדעת שזה קרה. הוא צריך לקוות שמישהו יספר לו שהוא הולך לכל מקום עם המגן הזה. התוצאה היא בעיות מכל הכיוונים. מצד אחד, אתה רוצה לקדם את חופש הביטוי, אבל אז מגיעים כל המטורללים והופכים את המקום לבלתי נסבל. כאשר אתה מניח בידם של המשתמשים כלים חזקים לטפל במטורללים, אתה מסתכן בכך שסתם אנשים ייפגעו, בין השאר מכיוון שחלק מהמטורללים הם המנחים עצמם, המנחים שפתחו את החדרים. צריך להודות ביושר, חופש הביטוי הוא סוגיה נפיצה וכל הרשתות החברתיות מתמודדות איתה במידה כזו או אחרת של הצלחה. אבל לפחות בשלב הזה, אם הייתי צריך לתת ציון לקלאבהאוס לטיפול בבעיה, זה היה ציון נמוך במיוחד. זו הייתה הסיבה החמישית. נותרו לי שתי סיבות נוספות, ומוסר השכל אחד. חכו לי, אני מיד חוזר. נדמה שבעולם הטכנולוגיה כולם מבינים שהגיע הזמן לעבור לענן, אבל במקביל כולם מבינים שההבטחה היא סוגיית מפתח, ושחשיפה לאינטרנט היא גם חשיפה לבעיות. איציק צלף, מנהל הבטחה לאומית במייקרוסופט ישראל, הוא אחד מאנשי הבטחת המידע הבכירים בישראל. איציק, שלום.
שלום, שלום.
בחודשים האחרונים התפרסמו ידיעות לפיהן מייקרוסופט היא חברת ההבטחה הגדולה בעולם, שבו, על פניו זה מאוד מוזר. מה יש לכם לחפש בעולם הזה של הבטחת מידע?
אז כדי להסביר מה יש לנו לחפש בעולם הבטחה, קודם כל בואו נבין את היקף הפעילות של מייקרוסופט. אתמול 22 ביוני, מייקרוסופט עברה נקודת ציון מאוד חשובה במחזור החיים שלה, ובעצם עברנו את רף השתי טריליון, שווי שתי טריליון הדולר. וכדי באמת להבין מה קשור הבטחה לשתי טריליון דולר, קצת נדבר מאיפה מגיע השווי של שתי טריליון. אנחנו בעצם, העסקים של מייקרוסופט מחולקים לשלושה אזורים מאוזנים בצורה שווה. שליש אחד מדבר בעצם על פתרונות פרודקטיביטי וביזנס פרוססס, שזה אומר כל המוצרים העסקיים, עולמות הסופטוור איזה סרוויס, האופיס שאנחנו משתמשים, CRMים, פתרונות פרודקטיביטי לעסקים. השליש השני הוא בעצם מה שאנחנו קוראים לו Intelligent Cloud, זה בעצם כל הפלטפורמה העננית של מייקרוסופט שמפוזרת על 64 דאטה סנטרים ברחבי העולם, מעל 30 מדינות, שהוא בעצם נותן שירותים משרתים לרוח מערכות עסקיות ועד אפילו לתחנות קרקע לווייניות איזה סרוויס.
אוקיי.
זאת אומרת, ממש חשוב להבין את כל העושר הטכנולוגי שאנחנו נותנים. והחלק השלישי הוא בעצם פרסונל קמפיוטינג. בעצם מאותם מחברים ומקלדות שיש לנו על השולחן תוצרת מייקרוסופט כמעט לרוב הלקוחות והאנשים בבית, ועד למחשבים, אקסבוקסים ומערכות הפעלה.
אוקיי.
עכשיו, בשלושת האזורים האלה שלושה דברים שמטרידים אותנו. הדבר הראשון שמטריד אותנו, שקודם כל המוצרים שלנו באמת יהיו עדכניים ויתנו את השירות הטוב ללקוחות שלנו, גם הפרטיים וגם העסקיים. הדבר השני שיותר מטריד אותנו, שהאיכות שלהם תהיה הכי גבוהה שאפשר לתת. ובעצם הדבר השלישי, שאולי הוא הכי מטריד את כולם ומדיר שינה מעיני כולם, זה שחס ושלום לא יקרה אירוע הבטחתי ללקוחות שלנו, שבעצם משתמשים או במוצרים שלנו, או מאפסנים את המידע שלהם באחד משירותי הענן שלנו. עכשיו צריך להבין פה את קשת השירותים, כיוון שזה משהו מאוד מאוד חריג בכלל בעולם, ובייחוד מול כל חברה אחרת. אם אנחנו עוסקים לדוגמה מאחברים, אחבר שנמצא לי השולחן, זאת אומרת, מתקפה יכולה להתחיל ב... רכיב בלוטות שנמצא באכבר.
באכבר.
באכבר. וממנו להגיע לגניבת זהות שנמצא לי על המחשב, ומשם להתגלגל למערכת העסקית שנמצאת לי בענן. זאת אומרת, קשת האזורים שאנחנו צריכים לפקח עליהם היא רחבה, אולי יותר מכל קשת שחברה אחרת מסתכלת עליה.
אוקיי.
ובעצם מפה נובע הניסיון העשיר שלנו בעולם הזה.
אז אתם קיבלתם החלטה אסטרטגית להיות שחקן גדול בעולם הבטחת המידע. איך זה באמת משרת את הלקוחות שלכם?
כן, אז כדי בכלל לספק קשת כזאת של מנגנון הבטחה שמתחיל מחומרה קטנה שנמצאת לי על המחשב ועד שירותי ענן רובסטי מולטי סקייל, זה לא משהו שאתה יכול לבוא ולקנות מוצר שיגן עליך, אלא אתה ממש צריך לבנות את יכולת ההגנה, להמציא אותה כל יום מחדש, ומייקרוסופט בעצם היא סוג של מעצמה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מעצמות, אז בעולם הסייבר מייקרוסופט היא סוג של מעצמה. יש דמיין לך משרד החוץ, משרד הביטחון, וממש מפתחת מתודולוגיה איך לעשות את זה יום יום. לדוגמה, אם אנחנו מטפלים באיזשהו אירוע שנמצא בברזיל, באוסטרליה, אז כל הלקוחות שלנו בעצם שמשתמשים במוצרים שלנו ובשירותים שאנחנו נותנים בעצם נהנים מאותו תוצר שאנחנו בעצם חולשים על על האזורים האלה. במייקרוסופט נקרא Intelligent Security Graph. זה בעצם פלטפורמה שיותר מ-10,000 איש מתחזיקים אותה, עוד פעם, אנשים שעוסקים בתחום המשפט, בתחום הפשיעת הסייבר.
10,000 איש?
כן, מעל 10,000 איש בעצם עוסקים ב-Security Operations, בחקירה, ב-R&D, ממש בכל הבנייה של עולמות התוכן האלה, שבסוף בסוף בסוף אני כמשתמש פרטי, שמתקין Windows 10, ויש לי את ה-Defender הקטן הזה שם ליד השעון, בעצם אני זוכה להגנה ממש של מעט, צמה על מה שרץ לי בתוך המחשב. זאת אומרת, אם כרגע אני מזהה משהו לא תקין במחשב, הרכיב הזה בעצם שולח לענן את כל הטלמטריה הזאת, נהנה מקשת ה-Machine Learning ו-Predictive Analytics וזיהוי כל הפאטרנים החשודים האלה, ובעצם אני כבן אדם פרטי שיושב בבית נהנה מהשירותים האלה.
ומה שנכון ללקוח הפרטי נכון גם ללקוח העסקי.
אחת כמה ולקוחות עסקיים, כי מעבר למחשב שלי גם יש לי שירותים שאני שם בענן, מסמכים שאני משתף, מיילים שאני מקבל, וכולם בעצם נהנים מאותה פלטפורמה גדולה ממש ברמה מעצמתית.
פנטסטי. איציק צלף, מנהל הבטחה לאומית במייקרוסופט ישראל, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
סיבה שישית. חיקויים. העלייה המהירה של קלאבהאוס לגדולה משכה את תשומת הלב של כל שאר שחקניות התוכן באינטרנט, ובתוך זמן קצר הופיעו אין סוף חיקויים לקלאבהאוס. טוויטר השיקה את ספייסס, וכל מי שיש לו 600 עוקבים ומעלה יכול לפתוח חדר שיחה. פייסבוק השיקה את לייב אודיו רומס. בשירות שלה ניתן להזמין כ-50 דוברים שידברו, ואין מגבלה על מספר המאזינים. דיסקורד השיקה את סטייג צ'אנלס. גם פה יש דוברים, מנחים וקהל וכן הלאה. רדיט השיקה את רדיט טוק, ונדמה לי שהאחרונה שהצטרפה היא ספוטיפיי, שביוני 2021 השיקה את גרין רום. אם תחפשו הבדלים בינה לבין קלאבהאוס, תצטרכו זכוכית מגדלת. וגם אז, לא בטוח שתמצאו. אז טוויטר, פייסבוק, דיסקורד, רדיט, ספוטיפיי, כולם השיקו חיקויים, ויכול להיות שעד שאני אסיים את המשפט הזה, יצוץ חיקוי נוסף, אולי זה של לינקדין, שנקרא LinkedIn Live Audio Rooms, ונמצא בשלבי פיתוח. אולי זה של אינסטגרם, שנקרא Instagram Audio Rooms. זה אינסופי. כל זה מלמד, לפחות אותי, שני דברים. הראשון הוא שחברות הטכנולוגיה הגדולות כבר מזמן לא השיקו מוצר חדש במקורי. כל מה שהן עושות הוא להעתיק מוצרים מצליחים. טוויטר הציע בעבר לקנות את קלאבהאוס, אבל בקלאבהאוס סרבו. מה טוויטר עשתה? השיקה חיקוי. אלא מה? זה לא באמת מפתיע, כן? לענקיות הטכנולוגיה יש מספיק מהנדסים, מספיק כסף ומספיק משאבים בשביל להעתיק כל מה שזז. וזה בדיוק מה שהן עושות. הדבר השני שאני לומד מאין סוף החיקויים הוא שקלאבהאוס הוא מוצר שמאוד, אבל מאוד מאוד קל להעתיק אותו. למעשה, אני אטען שקלאבהאוס הוא לא מוצר בכלל, הוא פיצ'ר. זו הסיבה שבתוך כמה חודשים כל החברות שציינתי פיתחו את הפיצ'ר הזה, ואז שילבו אותו בתוך המוצר העיקרי שלהן והשיקו אותו, ומהרגע שזה קורה, אפקט הרשת נכנס לפעולה. אני מתכוון בכך שלפייסבוק יש כמעט 3 מיליארד משתמשים פעילים, לטוויטר יש יותר מ-200 מיליון, לספוטיפיי יש 158 מיליון מנויים משלמים. המשמעות היא שהאפליקציות שלהן כבר מותקנות על הטלפונים הסלולריים של המשתמשים. זה יתרון מאוד גדול. למה שמשתמש שרוצה בפונקציונליות שמציעה קלאבהאוס יטרח ויתקין את האפליקציה שלה אם הוא מקבל את אותה הפונקציונליות ממש באפליקציה שכבר מותקנת אצלו ושכל החברים שלו, המכרים שלו, העמיתים שלו לעבודה, כולם נמצאים בה? אז זה שענקיות הטכנולוגיה מעתיקות בלי בושה זה דבר אחד, אבל זה שכל כך קל להעתיק את קלאבהאוס ושהיא לא מציעה שום ערך מוסף ממשי על פני החיקויים, זה כבר משהו אחר. אין פה מוצר ייחודי, בסדר? יש פה רעיון לפיצ'ר בתוך רשתות חברתיות קיימות. הרשתות החברתיות הסתכלו, אמרו, זה מעניין, פיתחו את הפיצ'ר, השיקו אותו, וזהו. אם קלאבהאוס רוצה שהמשתמשים ישקלו אותה ברצינות, צריך להיות לה אקס פקטור, ובשלב הזה הוא פשוט לא קיים. מה שמוביל אותי לסיבה השביעית והאחרונה, המגפה. אמרתי בפתח התוכנית ואומר זאת פעם נוספת, העיתוי של השקת קלאבהאוס היה מדהים, מהמם ממש, מרץ 2020. בחודש הזה ובתוך זמן קצר, האמריקאים, בדומה לישראלים, בדומה לשאר אזרחי העולם, נשלחו הביתה. הם חיו בבית, עבדו בבית, בילו בבית. מהרגע שאתה כל הזמן נמצא בבית, מתפנה לך המון זמן. אתה לא נוסע לפגישות, אתה לא מבלה בקניות, אתה לא יוצא לסרטים, אתה לא יוצא להופעות, אתה לא טס לחול, אתה כל הזמן בבית. העניין הוא שלא רק שלאנשים מתפנה הרבה מאוד זמן, הם גם נותקו אחד מהשני, הרי זה כל הרעיון של ריחוק חברתי. הניתוק הזה הוביל לתגובת נגד, רצון לקשר. משפחה, חברים, אנשים זרים, זה לא ממש משנה. אנשים כמהים לקשר. על הרקע הזה הופיע קלאבהאוס והציע יכולת חדשה. ניהול שיחות מבוססות סאונד על כל נושא שבעולם. פתאום שומעים אנשים אחרים. פתאום אפשר לנהל שיחות, רעיונות, דיונים. זה פתוח, זה בחינם, וזה ניתן רק ליחידי סגולה. כאלו שיש להם אייפון וקיבלו הזמנה. על זה צריך להוסיף את העובדה שזו לא הייתה תקופה של פעילות טכנולוגית מי יודע מה. כמו שבלולים, כולם התכנסו בתוך עצמם והבינו שזה לא זמן טוב להשקה של מוצרים חדשים. מצד שני, בתוך כמה חודשים הצטבר הרבה מאוד כסף בידיים של המשקיעים. כסף שחיפש אפיקי השקעה חדשים. השילוב של ריחוק חברתי, זמן פנוי, שיטת שיווק שנותנת את התחושה שמדובר באפליקציה אקסקלוסיבית, תקשורת שמשוועת לסיפורים חדשים וכסף שמחפש פורקן, יצרו מתכון אולטימטיבי להייפ תקשורתי, לכותרות מפוצצות ומופרכות, בנוגע למהפכה שהובילה מיד להזרמת כסף מהירה, שהובילה מיד להערכת שווי שכמו חללית התנתקה מכדור הארץ והחלה לשייט בחלל החיצון. אני מתכוון בכך, בין השאר, לעובדה שכל תעשיית הרדיו בארצות הברית מגלגלת כ$10 מיליארד בשנה. אז קלאבהאוס, שהפכה בעצם לטוק רדיו בשידור חי ושאין לה הכנסות מפרסומות או ממנויים משלמים, היא כבר שווה כמחצית מכל התעשייה בארצות הברית? $4 מיליארד? נו באמת. איש יחסי הציבור האמריקאי, אד זיטרון, כתב טקסט נוקב שבו טען שחלק מהבעיה קשורה לאנשי הון הסיכון שחששו שהם עומדים לפספס את הטיק טוק הבאה, ומשום כך הם הזרימו לחברה סכומי כסף גדולים, והסכימו לעשות את זה לפי שווי חברה מופרך. התקשורת דיווחה בהרחבה על השווי של החברה, סלבריטאים מיהרו להיכנס ולפתוח לעצמם נוכחות מקוונת, הייתה אפילו חברה שפרסמה מודעה דרושים לתפקיד חדש, סמנכ"ל קלאבהאוס. מהרגע שהחיקויים הגיעו, מהרגע שאנשים יצאו מהבית וחזרו לחיים שלהם, הבעיות החלו לצוץ, ואז הסתבר שמדובר בבניין קלפים. אני חוזר לרגע לג'ון ברנדון מפורבס, הוא כתב שבעבר, כאשר הוא הודיע שהוא פותח שיחה בקלאבהאוס, ההמונים הגיעו. כעת, כאשר הוא מזמין את האנשים שעוקבים אחריו בטוויטר להצטרף לשיחה, הוא שומע בעיקר שקט. זה לא שאין ערך בקלאבהאוס. בוודאי שיש בערך. למעשה, קלאבהאוס הוכיחה שהמרחב הזה של אודיו חברתי הוא מרחב בעל פוטנציאל הרבה יותר גדול מקלאבהאוס עצמה. העניין הוא שהערך שקלאבהאוס עצמה מציעה, לפחות בשלב הזה, הוא מוגבל, וכדי להרחיב אותו יש צורך במחשבה, משאבים ובעיקר בתוכן מצוין. וזה מוביל אותי למוסר ההשכל של הסיפור. לפני יותר משנה מאזינים יצרו איתי קשר וביקשו שאני אקדיש פרק לקלאבהאוס. למעשה היו כאלו שהרימו גבה בלשון המעטה, נוכח ההתעלמות שלי מקלאבהאוס בזמן שפודקאסטים אחרים בעברית דיברו עליה ללא הפסקה. הסיבה לכך לא הייתה סנוביות או חוסר הבנה, היא הייתה קשורה בשתי סיבות אחרות. הראשונה היא שאני משתדל שלא לכתוב או לדבר על נושאים שאין לי בהם התנסות ישירה. לפעמים אין ברירה. נניח לרובין הוד הקדשנו תוכנית שלמה מבלי שפתחנו שם חשבון כי זה אפשרי רק אם אתה אמריקאי. אבל ברוב המקרים, אם אני לא מתנסה בעצמי בדבר שעליו אני רוצה לדבר, אני משתדל להימנע מלעסוק בו. הסיבה השנייה היא פחות טכנית ויותר מהותית. התקשורת שעוסקת בטכנולוגיה נוטה בשנים האחרונות לכיוון שאותו אני מכנה בשם עכשוויזם. היא סובלת מחוסר סבלנות קיצוני, מהיעדר מוחלט של פרופורציות, ומנטייה להכריז על מה שקורה עכשיו, ממש עכשיו, כדבר הכי גדול שקרה מאז הופעת ישו, או משה רבנו, או מוחמד. תבחרו. עכשיו, אם אתה איש הון סיכון, יכול להיות שאין לך ברירה. כדי לתפוס את גוגל בתחילת דרכה, אתה צריך לנוע מהר ולהמר על הדבר הבא. אבל רוב האנשים הם לא אנשי הון סיכון. הם אנשים רגילים. משום כך נדמה לי שמוסר ההשכל של הסיפור של קלאבהאוס הוא שלעיתים קרובות נוצר הייפ סביב מוצר, שירות או אפליקציה, וההייפ הזה לא נוצר סתם. הוא נוצר כי הוא משרת מישהו, והמישהו הזה הוא בדרך כלל לא אתם. אלו הן קרנות הון הסיכון ומשקיעים שרוצים לשפר את המוניטין שלהם. אלו הם המייסדים שרוצים לגייס כסף ולהעלות את שווי החברה שלהם. זו התקשורת שמחפשת למכור עיתונים או קליקים זולים, ולעיתים אלו הם כמה משתמשים שרוצים להתגאות בכך שהם היו שם, ראשונים. זה לא שאין מהפכות בעולם ואין סיפורים שראויים לכותרות גדולות, בוודאי שיש, אבל רוב הזמן צריך לחכות רגע ולנשום שנייה לפני שמכריזים שנמצאה טיק טוק הבאה. קלאבהאוס היא לא טיק טוק, לפחות בינתיים. נמשיך לעקוב. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וקלאבהאוס שביניהם. תודה לאורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולאורך הראשי רן לב. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.